ערכין דף למד א', מתחילים בעזרת השם, במשנה, בתחילת העמוד. איך ייתכן? אחד גר בדירה פוארת, מרווחת, במרכז הארץ, שנה שלמה, והוא לא מוציא מהכיס אפילו שקל אחד, אפילו פרוטה אחת. משנה מלמדת, דרך אגב, מהמשנה הזאת והלאה, אנחנו עוסקים בדיני אדם שמוכר בית. לא שדה כמו שהיה עד עכשיו, אלא בית. המשנה מלמדת על אדם שקנה בית בעיר שמוקפת חומה, ממות יהושע בן נון, למשל ירושלים. תכף נראה לגבי ירושלים, הגמרא תדון בהמשך, האם גם שם נוהג הדין הזה, אבל בכל אופן, רק לצורך הדוגמה, הוא קנה שם דירה, אומרת התורה שאם אדם קונה בית בעיר המוקפת חומה, יש למוכר אפשרות לפדות את השדה, דיינו לשלם לקונה בחזרת הכסף שהקונה נתן תוך שנה, ואם הוא לא פדה את זה תוך שנה, השדה נשארת אצל הקונה לתמיד, גם אחרי היובל. עכשיו, לפי זה יוצא מציאות מאוד מעניינת, שאדם קנה בית, כמו שדיברנו, והוא גר בבית שנה שלמה, אחרי שנה דופק אצלו בדלת המוכר, אומר לו, אני רוצה לפדות בחזרה את הבית, והוא נותן לו את מלוא הסכום, שהקונה נתן לפני שנה, טיפה פחות משנה. ובאמת הקונה אומר, אתה צודק, התורה אומרת שאני צריך לפנות את הדירה, להחזיר לך את זה. אבל מאוד מעניין מה שיוצא פה, כי בעצם הקונה מקבל את מלוא הסכום שהוא נתן למוכר, הוא מקבל את זה בחזרה, ובעצם הוא גר פה שנה שלמה בבית, בלי להוציא על זה שקל אחד. כך זה באמת ההלכה. מה שמתעורר פה שאלה, זה ריבית. הרי למעשה הקונה נתן כסף למוכר, קיבל את מלוא הסכום, בנוסף הוא עוד קיבל אפשרות מגורים שנה שלמה בבית, רחב ידיים. אומרת המשנה, המוכר בית בבתי ערי חומה, בעיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, הרי זה גואל מיד. יש לו את האפשרות ישר לפדות בחזרת הבית, אבל עד מתי? וגואל רק כל 12 חודש. עד אז, לא יותר מזה. אבל הרי זה כמין ריבית, זה נראה כמו שהקונה הלווה כסף בריבית למוכר את הסכום של הדירה, והמוכר החזיר לו את הסכום אחרי 12 חודשים, קצת פחות, ובנוסף הוא הביא לו את האפשרות לגור בבית במשך שנה שלמה, זה ריבית לכאורה, אבל האמת ואינו ריבית, כי ריבית זה רק בהלוואה, פה זה לא היה הלוואה, זה היה מכירה וקנייה, לכן אין בזה דין של ריבית. מה שלמדנו, אדם שמוכר בית בבתי ערי חומה, יש לאפשרות לפדות את הבית תוך שנה. עכשיו, אם המוכר או הקונה מת בתוך השנה, אז הבן שלהם יכול לפדות. זה מה שאומרת המשנה על כל אחד מהמקרים. מת המוכר, יגאל בנו, מת הלוקח, יגאל מיד בנו. ממתי מונים שנה? אם לדוגמה, בעל הבית בבית מושב עיר חומה, מכר את הבית לקונה אחד, אותו קונה הלך מכר את זה למישהו אחר, את אותו בית. כמובן שהמוכר קונה את זה מהלוקח השני. השאלה היא, האם הלוקח השני יכול לטעון, תשמע, בקושי קניתי את הבית, עוד לא עבר לי פה שנה שלמה מאז שאני פה, אבל מצד שני המוכר טוען לו, אני מצידי מכרתי את הבית, מכרתי את הבית לפני יותר זמן. זאת אומרת, מצד הלכה אין פה הבדל, כי זה מדובר פה עדיין בתוך שנה. השאלה היא, האם אנחנו מונים שנה מאז שהמוכר מכר את הבית ללוקח הראשון, או מאז שהלוקח הראשון מכר את הבית ללוקח השני? אז אומרת המשנה, אין מונין שנה אלא משעה שמחר, המוכר הראשון, שנאמר עד מלות לא שנה למוכר, שהוא בעל הבית. כשהוא אומר תמימה, מה באמת באה התורה להוסיף בזה שהיא אומרת שנה תמימה? מה המילה תמימה באה להוסיף? אז לפי דעת תנא הראשון של המשנה תנא קמא, זה בא להביא את חודש העיבור, חודש שלם, אם לדוגמה, השנה שבה מכרו את הבית היה שנה מעוברת, דהיינו זה לא שנה של 12 חודשים, אלא הוסיפו אדר א', אז כל השנה הזאת, 13 חודשים, אפשר לפדות את הבית. זה דעת תנא קמא. וזה מה שמרבים במילה תמימה. רבי אומר שהמילה תמימה באה לרבות, ליתן לו שנה ועיבורה. מה פירוש עיבורה? זה הכוונה ל-11 ימים נוספים לשנה. כי הרי ימות הלבנה, השנה של ימות הלבנה יוצא 354 ימים. וימות החמה יוצא 65 ימים לימות החמה. מה ההפרש? 11 ימים. אותם 11 ימים זה העיבור שמוסיפים על ימות הלבנה. שנה שלנו רגילה היא שנה של הלבנה, כי אנחנו הולכים 12 חודשים, כל חודש, חודש אחד 30, חודש אחד 29, יוצא שבשנה יש 6 חודשים של 30 ו-6 חודשים של 29, ביחד זה יוצא 354 ימים, אבל פה צריך להוסיף עוד 11 ימים כדי להשלים לימות החמה. אז לפי דעת רבי, זה שנה ועוד 11 ימים. הגיע יום 12 חודש ולא נגאל, היה חלוט לו. הגיע, עבר שנה שלמה, והמוכר לו פדת השדה, הקונה הבית, כן, לא מדברים על שדה, אלא על בית. ברגע שעברו 12 חודשים ולא פדו את הבית, זה נשאר אצל הקונה. אחד הלוקח ואחד הניתן לו במתנה, גם אם בן אדם קיבל במתנה בית, זה דבר לא רע בכלל, כן? אדם קיבל בית בעיר המוקפת חומה, במתנה, בלי שום תשלום, כשעובר שנה שלמה, המוכר לא יכול יותר לפדות את הבית. מאוד מעניין שגם אם המוכר נתן מתנה למישהו את הבית, הוא יכול לפדות את זה, צריך לפדות את זה בכסף, הוא יכול לפדות את זה עד שנה, ולא יותר. שנאמר לצמיתות, נשאר לחלוטין בביתו, זה נשאר לחלוטין ברשותו של הקונה. למדנו במשנה שאפשר, אדם שמוכר בית בעיר המוקפת חומה, יכול מיד דקה אחרי שהוא מכר את הבית לבדות את זה בחזרה. מתניתין דלוקר רבי, המשנה שלנו לכאורה נראית סותרת את דבריו של רבי. לתניא רבי אומר, כתוב לגבי אדם שמוכר בית בעיר המוקפת חומה, ימים, ימים תהיה גאולתו, אפשר לבדות את הבית בימים. אין ימים פחות משניים, ורק אחרי יומיים אפשר לפדות את הבית. ורבנן, רבנן של המשנה, שהם סוברים שאפשר לפדות את הבית מיד באותו יום שמכרו אותו, היי ימים, מהי אבדילי, מה הם לומדים מהמילה ימים? מבעלי שמונים שנה מיום ליום, לא מונים מראש שנה שנה, זאת אומרת, אנחנו יודעים ששנה מתחילה באלף תשרי ומסתיימת בסוף חודש אלול, אז זה טוב לגבי ראש שנה לשנים, אבל לעניין של בית, מתייחסים באותו יום שמכרו את הדירה, מיום ליום זה נחשב שנה. ורבי, כן, רבי במסקנה גם ככה סובר, כן, רבי סובר שאפשר לבדות את הבית רק אחרי יומיים, מיום ליום מנהלים, מאיפה הוא ידע שנה, מחשבים מהיום שהדירה נמכרה ולא מראש שנה, נפקלי מיד תום שנת ממכרו, הולכים לפי המחירה שלו, אבב התוספת בממכרו מלמדת שזה בא ללמד, שזה מלמד שזה שמתייחסים שנה לפי שנת המחירה ולא לפי שנת העולם שזה בראש שנה. ורבנן, גם הם לומדים שהולכים שנה לפי המחירה מהמילה ממכרו. ההוא ממכרו מבעל לשנת ממכרו שלו ולא של מניין עולם. נו, אז אם כן חוזרת השאלה, מה הם לומדים מהמילה ימים? וימים מבעל הוא למעט לעת. דהיינו שגם מחשבים באיזה שעה בן אדם מכר את הדירה. במשך היום, שנה שלמה, עד אותה שעה בדיוק יש אפשרות לבדות את הבית. דהי מעד תום שנת ממכרו, הווה אמינא, מיום ליום אין, מעת לעת לא. אם היינו לומדים רק מזה שכתוב ממכרו, היינו יודעים שאפשר למכור את הבית, שאפשר לפדות בחזרת הבית במשך שנה. אבל לא היינו יודעים שמתייחסים גם בשעות בתוך אותו יום שמסתיים את השנה. לכן, כתב רחמנה ימים, שזה בא להגיד שאפילו באותו יום עצמו מתייחסים באותה איזה שעה מכרו את הבית, ועד השעה ההיא אפשר עדיין לפדות אותו במהלך אחרי סיום שנה שלמה. עד שמסתיים שנה שלמה. שואלת הגמרא, ורבי מעת לעת מנהלי, מאיפה רבי לומד שבאותו יום עצמו שמסתיים את השנה אנחנו עדיין יכולים לפדות את הבית עד שמגיעה השעה שבה הבית נמכר לשנה שעברה? נפקלי מהמילה תמימה. ורבנן, מה הם לומדים מהמילה תמימה? הרומי בא אליי לחודש של עיבורה, כמו שלמדנו במשנה, שמהמילה תמימה לומדים שהחודש אדר א', כשעיברו את השנה, גם בחודש הזה אפשר עדיין לפדות את הבית, שבחודש, בשנה מעוברת אפשר לבדות את הבית במשך 13 חודשים. שאלת הגמרא, ורבי נמי, המי בא אליי לעיבורה, הרי גם במשנה ראינו שלפי רבי, הוא גם לומד מהמילה תמימה ל-11 יום, שבין שנה של לבנה לבין שנה של חמה, תוספת של 11 יום לשנה, שמוסיפים שאפשר גם בהם לבדות את הבית, הוא לומד את זה מתמימה. אומרת הגמרא, אחי נמי, אתה באמת צודק, המילה תמימה לא מיותרת. אז מאיפה לומדים? מעת לעת, ומיום ליום, ומעת לעת, מעד תום שנת ממקרו נפקא. הוא סובר שלומדים מזה שכתוב עד תום שנת ממקרו, שזה שנה שלמה שלו, ובתוספת לזה גם כשמסתיימת השנה, אנחנו לא מתייחסים לצאת הכוכבים וכדומה, אלא לפי הזמן שהבן אדם מכר את הדירה. אם הוא מכר את הדירה בצהריים, אז אחרי שנה בצהריים נגמר שנה. למדנו במשנה שזה שהבן אדם גר בבית שנה שלמה ואחר כך מקבל את כל הכסף שהוא שילם בחזרה, והוא מרוויח גם את הכסף וגם מגורים בבית במשך שנה, הרי זה כמין ריבית ואינה ריבית. שואלת הגמרא והתניא, הרי זו ריבית גמורה, אלא שהתורה היא תירתו, אז אתה רואה שזה כן נקרא ריבית. אמר רבי יוחנן לא קשיא, המשנה שלנו שאומרת שזה לא נקרא ריבית. רבי יהודה, זה הולך לפי דעתו של רבי יהודה. הברייתא שאומרת שזה כן נקרא ריבית, זה לפי דעתם של רבנן. מה ההבדל בין רבי יהודה לבין רבנן? ההבדל הוא כזה, יש דבר שנקרא צד אחד בריבית. זאת אומרת, יש אפשרות שלא יהיה ריבית, ויש אפשרות שכן יהיה ריבית, כמו במקרה שלנו. אם באמת המוכר יפדה את הבית אחרי משך זמן מסוים, יוצא שהמשך זמן הזה היה ריבית לסכום שהוא עכשיו מחזיר. זאת אומרת, הוא קיבל סכום, הוא מחזיר את אותו סכום, ובתוספת הקונה מקבל גם את הזמן שהוא היה בדירה. אבל אם המוכר יפדה מיד את הבית, אז לא יהיה פה בכלל ריבית, כי הוא לא יצטרך לתת תוספת כלום על מה שהוא קיבל. אז יש פה רק צד אחד בריבית. אז על זה יש מחלוקת, האם כשיש אפשרות שיהיה ריבית ויש אפשרות שלא יהיה ריבית, האם זה נקרא איסור ריבית או לא? מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבנן, וזה המחלוקת שלנו במשנה. איפה רואים את המחלוקת הזאת, איפה המקור לזה? לתניא, הרי שהיה נושה בחברו מנה, אחד שהלווה לחברו 100 דינרים, וחברו עכשיו חייב לו את הכסף, הוא נושה בו את הסכום הזה. ועשה לו שדהו מחר, אומר לו, אני נותן לך את השדה, אם אני לא אשלם לך את כל החוב, אתה מקבל את השדה, זה מפריע. בזמן שמתנו ביניהם שהמוכר, דהיינו במקרה שלנו הלווה, אוכל פירות בתוך אותו זמן, מותר, כי אף פעם לא יהיה פה ריבית. כי בעצם הוא נותן שדה, הוא אומר לו, תשמע, אם אני אתן לך את הפיראון של ההלוואה עד הזמן שקבענו, אני לוקח את הבית, הוא נשאר שלי. ואם אני לא אתן לך את הפיראון של ההלוואה, אז השדה תהיה שלך. עכשיו, השאלה היא מה קורה במשך הזמן שעדיין לא צריך להחזיר את ההלוואה, עד שבן אדם פורע ומשלם את ההלוואה. מי אוכל פירות של השדה הזאת שמשועבדת להלוואה? אם הלווה, זה שהשדה הייתה תמיד שלו, הוא זה שאוכל את הפירות, אז אין פה ריבית, אין פה שום בעיה. אז זה מותר. אבל אם לוקח אוכל פירות, אם המלווה הוא זה שנהנה מן הפירות, אסור. למה? כי אם בסוף הלווה כן יהיה לו כסף לשלם, יוצא שהוא גם שילם את הכסף, וגם הלוקח או המלווה, לא משנה איך נקרא לו, הוא גם קיבל פירות בינתיים במשך הזמן. אז הפירות האלה זה תוספת להלוואה, לכן זה נקרא ריבית. זאת אומרת, לפי דעת הנקמה, צד אחד בריבית אסור. לפי דעת רבנן, צד אחד בריבית אסור. נכון, יש פה רק צד אחד שיהיה ריבית. כי אם הוא לא יפרע, אם הלווה לא ישלם את הכסף, אז יוצא שזה שהמלווה אכל את הפירות, זה היה בצדק. אבל אם הוא כן ישלם את הכסף, יוצא שהפירות שהמלווה אכל, זה ריבית. לצד אחד בריבית, רבנן סוברים שזה אסור. רבי יהודה אומר, אף בזמן שהלוקח, כוונה של, במקרה של מלווה, זה המלווה, אפילו שהמלווה אוכל פירות, מותר. למה? כי אפילו אם בסוף יתברר שהלווה כן יהיה לו כסף להחזיר את כל ההלוואה, ואז המלווה קיבל בנוסף להלוואה גם פירות, זה לא נקרא ריבית, כי זה רק צד אחד בריבית. מוכיח רבי יהודה שזה באמת מותר. אמר רבי יהודה, מעשה בביתוס בן זונין, שעשה שדה ומכר, באמת היה כזה סיפור איתו, שהוא לקח את השדה, ושיבד את זה למלווה, ואמר לו, אם אני לא אפרע לך את הכסף, עד הזמן שקבענו, תוכל לקחת את השדה. על פי רבי אלעזר בן עזריה, ומי אכל פירות שם? ולוקח אוכל פירות היה, הלוקח הכוונה למלווה, הוא זה שאכל פירות. איך אתה אוכל פירות? אולי בסוף הלווה ייתן לך את כל הסכום ואז הפירות בעצם יהיו ריבית. רואים שמכיוון שזה רק צד אחד של ריבית, כי אם הוא לא ייתן את הכסף, אז בצדק אכלתי פירות, וזה לא ריבית, לכן מותר, צד אחד בריבית מותר. אמרו לו, אז חכמים טענו לרבי יהודה, משם ראיה, אתה רוצה להביא ראיה מזה שרבי אלעזר בן עזריה לא אסר כזה מקרה שצד אחד בריבית מותר? מוכר אוכל פירות היה ולא לוקח. הלווה אכל את הפירות במשך הזמן של ההלוואה, לא הקונה, זאת אומרת במקרה של לווה ומלווה, הלווה אכל פירות בזמן של עד הפיראון ולא המלווה, אז ודאי שאם הלווה אוכל פירות אין פה שום בעיה של ריבית, כל הבעיה זה אם המלווה מקבל מעבר למה שהוא הלווה. ואז הגמרא מפרשת מה שכבר אמרנו תוך כדי ההסבר, מהי ביניו, מה ההבדל בין רבי יהודה לבין חכמים, צד אחד בריבית, תיקה ביניו, ההבדל הוא האם כשיש אפשרות שיצא שהיה פה ריבית ויש אפשרות שבסוף יצא שלא היה פה ריבית, זה המחלוקת ביניהם, האם אסור מלכתחילה ליהנות כי יכול להיות שבסוף יהיה פה ריבית. תנא קמא סבר שהמלווה, או במקרה שאנחנו קוראים לו לוקח, אם הוא אוכל זה אסור, כי צד אחד בריבית אסור. רבי יהודה סבר שזה מותר, למה? כי צד אחד בריבית מותר. זה הסבר אחד במחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה בברייתא, למה מצד אחד אנחנו רואים שהיה אפשר שהמלווה יאכל פירות, מצד שני אנחנו רואים שלא, שהמלווה אסור לו לאכול פירות. לפי זה גם במשנה כמובן אפשר להסביר את אותו מחלוקת, האם צד אחד בריבית מותר, ולכן זה נקרא, זה בכלל נקרא ריבית, המקרה של המשנה שלנו, או שצד אחד בריבית אסור, וגם במקרה של המשנה שלנו, שהקונה היה גר בבית במשך שנה שלמה או פחות משנה, אז זה יוצא בעצם שיש כאן כן ריבית, למה זה נקרא ריבית? כי אנחנו אומרים צד אחד בריבית אסור, למה בכל זאת זה מותר? מכיוון שהתורה קבעה שבמקרה של אדם שקונה בית, בית במושב עיר חומה, יהיה מותר המקרה הזה, הריבית באופן מיוחד, במקרה שלנו התורה התיר. עכשיו הגמרא מביאה הסבר אחר במחלוקת בברייתא בין רבי יהודה לבין חכמים, האם כשמשעבדים שדה להלוואה, מותר במשך הזמן של ההלוואה למוכר לאכול פירות. רב אמר, דקו לאלמה, ודאי שאסור למלווה לאכול פירות. זה נקרא ריבית. צד אחד בריבית אסור. מה המחלוקת בין רבי יהודה וחכמים בברייתא? ואחר בריבית על מנת להחזיר קביניו. פה מדובר שהמלווה אומר ללווה, אני אוכל פירות במשך הזמן, אבל אני אחזיר לך אחר כך את הכסף של הפירות שאכלתי, אם אתה בסוף תפרע לי את כל הכסף. מר סבר, לפי דעת חכמים זה אסור, ומר סבר, לפי דעת רבי יהודה זה מותר. בזה גם ההבדל בין המשנה שלנו לבין הברייתא. האם כשאחד גר בבית למשך עד שנה, אחר כך הוא מקבל את מלוא הסכום והוא מרוויח שהוא גם גר בבית, האם זה נקרא ריבית והתורה התירה או שזה לא נקרא בכלל ריבית? המשנה שלנו אומרת שזה לא נקרא ריבית, כי הכסף בא בתורת מחר, הוא לא בא בתור הלוואה. לעומת זאת הברייתא אומרת שזה כן נקרא ריבית, רק התורה התירה את זה, כי היא סוברת שצד אחד בריבית הוא באמת אסור, צד אחד בריבית הוא באמת אסור, וכאן במקרה שלנו זה כן נקרא ריבית לפי הטענה של הברייתא, כי מכיוון שהוא יכול להיות מציאות שהקונה גם יגור בבית וגם יקבל בחזרה את מלוא הסכום שהוא נתן למוכר, אבל מכיוון שיש אפשרות שלא יהיה בסוף ריבית, אז לכן זה רק נקרא צד אחד בריבית. כי יכול להיות מקרה שהמוכר יפדה את הבית מיד, והקונה לא ירוויח כלום, לא ירוויח בכלל זמן של מגורים בבית הזה. אבל, ולמרות שצד אחד בריבית אסור, בכל זאת התורה התירה את זה, כמו שהברייתא מלמדת. למדנו במשנה שנכון אפשר שהמוכר יפדה מהקונה את הבית תוך שנה. ואם מת המוכר או מת הקונה, אז אמרנו, אם מת המוכר, יגאל בנו. בנו של המוכר גם יכול לבדות את השדה. שאת הגמרא פשיטנו, למה שיהיה הבדל בין הבן לבין האבא? מהו דתימה? ואיש כי ימכור בית מושב אמר רחמנה. זאת אומרת, דווקא המוכר יכול לבדות את הבית תוך שנה. והי לאו מחר? הוא הרי לא מחר את הבית. אולי הוא לא יכול לבדות אותו. כמה שמלן, התורה אומרת, והייתה גאולתו. לא משנה מי, מכל מקום. מי שפודה, אפילו אם זה הבן, יכול לפדות תוך שנה את הבית. גם אם אתה לוקח, המשנה אמרה, יגאל מיד בנו. אפשר לפדות גם את הבית מבנו של הקונה. גם על זה שואלת הגמרא פשיטה, ומה ההבדל בין האבא לבין הבן? עונה הגמרא, מהו דתימה? אנחנו היינו אומרים, לקונה אותו אמר רחמנה, ממנו אפשר לפדות בחזרת הבית. והלא קנה, הרי הבן הוא לא זה שקנה את הבית. כמה שמלן, והייתה גאולתו. גאולתו מכל מקום, לא משנה מי, אם זה הבן או שזה האבא, אפשר לפדות את זה גם מהבן. למדנו במשנה, אין מונין לו שנה, אלא משעה שמחר, שנאמר עד מלות לו שנה, עד מלות לו שנה. אנחנו לא מתייחסים מתי הקונה מחר לקונה אחר, אלא מתייחסים מתי המוכר מחר לקונה. מביאה הגמרא על זה ברייתא. תנו רבנן, פסוק אומר, עד מלות לו שנה. שנה, איני יודע אם שנה לראשון, אם שנה לשני. מהמילה שנה אנחנו עדיין לא יודעים לפי מי אנחנו יודעים מתי מסתיימת שנה? לפי הראשון שקנה את הבית או לפי הזמן שלקח בין המחירה שהראשון שקנה מכר את הבית למישהו שני? עם שנה לראשון, עם שנה לשני, כשהוא אומר עד מלות לא שנה תמימה, הווה שנה לראשון שהוא בעל הבית. למי משתי הקונים חלוט? אם בסוף המוכר לא פדה את הבית, מי זה שזוכה בבית לתמיד? אם לא פדו את זה אחרי שנה. רבי אלעזר אומר לראשון חלוט, והוא יכול לגאול את השדה על כורחו של השני מהשני. הוא אומר לו, תשמע, אני קניתי את הבית הזה מהמוכר, והוא לא פדה את זה תוך שנה, עכשיו זה נשאר ברשותי, אפילו שמחרת את זה לך, אני פודה את זה ממך עכשיו ותחזיר לי את הבית. רבי יוחנן אמר, לשני חלוט, זה נשאר אצל השני שקנה. בישלמה לרבי אלעזר, שהוא סובר שזה חלוט לראשון, דלדידי כמנינן, הרי לפי מה אנחנו יודעים אם עברה שנה או שלא עברה שנה, לפי הזמן שהקונה הראשון קנה את הבית, מאז אנחנו מונים שנה שלמה. אלא לרבי יוחנן שהוא אומר שזה חלוט לשני, מה איתה, מה, מאיפה לוקח את זה? אמר רבי אבא בר ממל, מה מכר לו ראשון לשני? כשראשון מוכר את הבית לשני, הוא מוכר לו את כל הזכויות גם בחלק מהמחירה. כל זכות שתבוא לידו, אז גם הזכות שאחרי שנה הבית יהיה חלוט וישאר אצל הלוקח, גם את הזכות הזאת הוא מכר לשני, ולכן זה יהיה חלוט לחלוטין לתמיד אצל הלוקח השני. אמר רבי אבא בר ממל, מכר שני בתי ערי חומה, נעם עשיר גדול, אלו שני דירות בעיר המוקפת חומה, ומכר את שניהם. אחד הוא מכר ב-15 באדר הראשון, היינו פורים קטן של מוקפת חומה, כן? אחד הוא מכר ב-15 באדר הראשון, אבל פה הנקודה העיקרית היא שהאדר הראשון, אין את זה בכל שנה, יש את זה רק בשנה מעוברת. מכר לו את זה ב-15 באדר הראשון, ובית אחד הוא מכר ב-1 באדר השני. אדר השני זה האדר הרגיל בעצם. הוא מכר את זה באלף אדר. זה שמכר לו ב-1 באדר השני, כיוון שהגיע שנה הבאה, יום אחד באדר של שנה הבאה, עלתה לו שנה, ואי אפשר יותר לבדות את הבית מנו, זה נשאר אצלו. זה שמכר לו ב-15 של אדר הראשון, אפילו שבעצם הוא קנה את זה לפני השני, אבל הוא קנה את זה ב-15, לא עלתה לו שנה, עד 15 באדר של שנה הבאה. כמו שאנחנו מכירים בבר מצווה, שתי ילדים נולדו, אחד נולד בשנה מעוברת, אחד נולד בתתווה ואחד נולד באלף של אדר בית. שנה הבאה, אם יצא בר מצווה, נאמר בשנה לא מעוברת, אז זה שנולד אחר כך יהיה לו בר מצווה קודם. למה? כי בשנה לא מעוברת אנחנו לא מתייחסים מי נולד קודם, מי נולד אחר כך, אנחנו מתייחסים לפי היום בחודש. זה א' אדר, זה תתווה אדר, אותו רעיון. שואלת הגמרא, מתקיף לרבינה ולימלי שהקונה הראשון יאמר לקונה השני, הנה קדים שכין נורה, אני קדמתי והסקתי אש, דהיינו, אני הראשון שהשתמשתי בבית הזה שאני קניתי. אז איך יכול שאתה בסוף, הבית נשאר אצלך לחלוטין לפניי? יוצא פה מציאות מאוד מעניינת, שהקונה הראשון פונה לקונה השני והוא אומר לו, איך יכול להיות שאתה קנית אחריי וכבר נגמר לך השנה ואני קניתי לפניך ועוד לא נגמרה לי השנה, הוא בא לקחת ממני את הדירה במקום לקחת את זה ממך. אז משום דאמר לי, הקונה, זה שקנה באלף אדר בית, אומר לזה שקנה בתתווה ודר אלף, את נחית לעיבור, אתה נכנסת לחודש העיבור, הסתבכת, מה נכנסת לחודש אדר אלף? אז עכשיו הפסדת, כי אתה בעצם תתווה ודר א', אבל בשנה שהיא לא מעוברת, לא מתייחסים לאדר א' לפני אדר ב', אז אני הרווחתי. ואמר רבי אבא בר ממל, הלכה דומה לזה, נולדו לו שני טלאים, שני כבשים בחורים, קדושת בחור, אחד ב-15 של אדר הראשון, תתווה ודר א', ואחד באחד באדר השני, א' אדר ב'. זה שנולד באחד באדר השני, כיוון שהגיע יום אחד באדר של שנה הבאה, עלתה לו שנה. אבל לכתחילה צריך להקריב את הבכור תוך שנה. אז זה שנולד אחר כך, יוצא שמסתיימת לו שנה לפני זה. וזה שנולד לו ב-15 באדר הראשון, לא עלתה לו שנה עד 15 באדר של שנה הבאה. יוצא שזה בעצם, זה שנולד קודם, עוברת לו שנה יותר מוקדם. זה שנולד קודם, השנה שלו מסתיימת יותר מאוחר. שואלת הגמרא, מתקיף לרבינה ולי מלי, זה כזה מין מליצה, שהטלה שנולד ראשון יאמר לטלה שנולד שני, ענה קדימה חיל ירוקה מכמה דידך, אני כבר אכלתי את הירק לפני שאתה נולדת, אז איך יכול להיות שלך הסתיימה שנה לפניי? משום דאמר לי, הכבש השני יכול לטעון, את נחית, את לעיבורה, אתה נולדת לא בזמן הנכון, נולדת בחודש העיבור, באדר א', לכן אני, יש לי יום הולדת לפניך, כמו שאומרים. אני מגיע ראש חודש אדר, ב', אז נגמר לי שנה. ענה, לא נחית נה לעיבור, זאת אומרת, אני לא נכנסתי לחודש העיבור, לכן מסתיים לי שנה יותר מוקדם, כמו שאמרנו. שואלת הגמרא, הטו למה לי, היינו אח, מה צריך דוגמה לגבי בית מושב עיר חומה ולגבי כבשים של בכור? הרעיון אותו רעיון שחודש העיבור בשנה שהיא לא מעוברת זה יכול לצאת, שזה שנולד אחר כך בעצם נגמר לו שנה יותר מוקדם. אומרת הגמרא, מהו דתימה, הטעם לגבי אדם שמוכר בית בעיר המוקפת חומה, דכתיב תמימה, לכן אנחנו צריכים לחכות שנה שלמה, אבל הכה, לכן אנחנו אומרים שגם חודש העיבור בכלל, וכולי. אבל הכה לגבי בכור, זה לא כתיב תמימה, לא, לא נאמר שהשנה מסתיימת, לזה שנולד אחר כך, יותר מוקדם, כמה שמלן שכן, דשנה, שנה מהדדה גמרי, לומדים גזירה שווה, שנה שנה, בכור מאדם שמוכר בית בבתי ירי חומה, שגם אצל הבכור, השנה נגמרת, יכול להיות שהשנה תיגמר, לזה שנולד מאוחר יותר, היא תיגמר לו יותר מוקדם. למדנו במשנה, כשהוא אומר תמימה, האם היה כתוב רק שנה, היינו אומרים רק 12 חודש. אבל כשהוא אומר תמימה, זה בא לרבות את חודש העיבור לפי דעת הנקמה, חודש שלם של אדר א', זה בא להוסיף. רבי אומר לא, זה לא בא להוסיף חודש שלם של אדר א', אלא ליתן 11 יום לשנת עיבורה. זאת אומרת, זה מוסיף לשנה, שבדרך כלל שנה זה שנה של החודשים, כי יש לנו 12 חודשים, חודש 1 29 ימים, חודש 1 30 יום, בסך הכל זה יוצא 354 ימים, אנחנו מוסיפים עוד 11 יום בשביל להשלים לימות החמה, בסדר? ובתוך 11 יום האלה עדיין אפשר לבדות את הבית. תנו רבנן, כתוב לגבי בית, אדם שמוכר בית בבית מושב עיר חומה, שנה תמימה, רבי אומר, מונה 365 ימים כמניין ימות החמה. במילים אחרות הוא מוסיף 11 יום, ההפרש בין ימות הלבנה לימות החמה. וחכמים אומרים, מונה 12 חודש מיום ליום, אם זה בשנת לבנה, ואם נתעברה, נתעברה לו, המוכר הרוויח. זאת אומרת, לפי דעת רבי, כל השנים, לא משנה אם זה שנה מעוברת או לא שנה מעוברת, תמיד נוסיפים 11 יום. לפי חכמים זה כן משנה, אם זה שנה לא מעוברת, זה 12 חודשים בדיוק בלי שום תוספת. שנה מעוברת, מוסיפים עוד חודש. הגיע יום 12 חודש ולא נגאל, אז בין אם זה מכירה, בין אם זה היה מתנה, הבית הזה, ברגע שמסתיים שנה שלמה ובעל הבית לא פדה את הבית, אז זה נשאר אצל הקונה או אצל מקבל המתנה. והגמרא לזה מקור בברייתא. תנו רבנן, כתוב שאם לא פדו את השדה תוך שנה, אז לא פדו את הבית תוך שנה, אז הבית הולך לצמיתות. הכוונה לחלוטין, צורה מוחלטת אצל הקונה. דבר אחר, לצמיתות לרבות את המתנה. מה איתה? מה איזה עוד ריבוי יש? אתה מרבה שתי דברים מפסוק אחד? מה איתה? מה שאתה אומר? אומרת הגמרא, יש פה עצם הלשון צמית, שזה הכוונה חלוט. זה לומדים דבר אחד שאחרי שנה זה נשאר אצל הקונה. ומזה שכתוב צמיתות, הטף הנוספת, זה בא לחזק, להגיד שגם במתנה, אחרי שנה אי אפשר לקחת את המתנה בחזרה אפילו בתשלום מהמקבל. אמרו הרבנן, כמי דרב פאפה, שמה? שגם במתנה זה נשאר אצל המקבל אחרי שנה, והנותן לא יכול לקחת את זה ממנו בתשלום. אז שאלו אותו, כמן דלא כרבי מאיר, האם זה רק הולך לפי דעת אלה שחולקים על רבי מאיר, אבל זה לא מתאים עם רבי מאיר? דהי כרבי מאיר, האמר, הוא אומר לגבי אדם שמוכר שדה אחוזה, כתוב שם, הוא אומר שם שמתנה אינה כמחר. כשאדם מוכר בית, יש לו דיני שדה אחוזה. אבל אדם שנותן מתנה בית, אין דיני שדה אחוזה. אז אולי גם לגבי בית מושב עיר חומה, הוא יגיד שאין את הדין במתנה ורק במחירה. אמר רב פאפה, אפילו תאמר רבי מאיר, אפשר אפילו לומר שבבית, אם אדם נותן מתנה בית לחברו, דבר נחמד מאוד, כמובן למקבל, שרבי מאיר מודה שתוך שנה הנותן יכול לפדות את הבית מהמקבל. שאני אחה בבית שבית מושב עיר חומה, דרבי רחמנה לצמיתות, האות תף בא לחזק שגם במתנה אפשר לפדות. שואלת הגמרא, אמרו הרבנן לרב פאפה, ואמרי לרבון הבית רב יהושע לרב פאפה אמר את זה. ואגבי שדה אחוזה גם כן, ואגבי יובל, הכוונה שדה אחוזה לגבי שנת יובל, גם כן דכתיב תשובו, הפסוק הזה שם מיותר, וזה בא לרבות, ככה היה הדרשה של החכמים, יש חולקים על רבי מאיר, לרבות את המתנה. גם שם יש דרשה מיוחדת, שמתנה גם כן יש דין של שדה אחוזה, ובכל זאת רבי מאיר לא כמרבי. אז אתה רואה שרבי מאיר גם אצלנו לא ירבה שמתנה תהיה כמו מחר. אומרת הגמרא, אלא הוודאי דלא כרבי מאיר. נכון, באמת הדין הזה שמתנה גם אפשר לבדות רק עד שנה, זה לא לפי דעת רבי מאיר, כי רבי מאיר באמת סובר שמתנה זה לא נקרא כמו מחר. אין במתנת הדינים שיש במחירה, לא בבית מושב עיר חומה ולא בשדה אחוזה. תנו רבנן, המקדיש. עד עכשיו דיברנו על מחירה של בית בעיר עם חומה. פה אנחנו מדברים לגבי אדם שמקדיש בית בבתי ערי חומה. הרי זה גואל, הוא יכול לגאול את הבית מיד, וגואל לעולם. כל זמן שלא מישהו אחר פדת הבית מיד ההקדש, בעל הבית יכול לבדות את זה מיד ההקדש לעולם. אבל אם גאלו אחר מיד ההקדש, כיוון שהגיע יום 12 חודש ולא נגאל, שהבעל הבית לא רץ מהר לבדות את הבית מההוא שפדת הבית מההקדש, היה חלוט לו. זה נשאר אצל הפודה מההקדש. מינה נמילי שהפודה מההקדש זוכה בבית אחרי שעובר שנה. אומרת הגמרא, אמר שמואל דאמר קרא, כתוב שם לצמיתות לקונה אותו. אז לומדים מפה לקונה אותו ואפילו מיד ההקדש. אפילו מי שקונה את זה מיד ההקדש, ברגע שעובר שנה שלמה מאז שהוא פדה את ה... מאז שהפודה עבר שנה שלמה מאז שהוא פדה את הבית, והמקדיש לא בא לפדות את זה ממנו, זה נשאר ברשותו של הפודה. שואלת הגמרא, ולהחלטי הקדש, שאחרי 12 חודש, שזה יישאר אצל ההקדש. למה אנחנו אומרים שהמקדיש יכול לפדות את הבית שהוא הקדיש גם אחרי 12 חודש? עונה הגמרא, אמר קרא לצמיתות לקונה אותו לדורותיו. לדורותיו הכוונה אחד שיש לו תולדות. יצא הקדש שאין לו דורות, כי להקדש אין תולדות, אז לכן אין שם את הדין שאחרי שעוברת שנה אי אפשר יותר לבדות את השדה. פסוק אומר, לא יצא ביובל. למה לי? הרי כבר כתוב שזה נשאר לצמיתות. אדם שלא פדה את הבית עד שנה, זה לצמיתות, נשאר אצל הקונה. מה צריך להגיד לא יצא ביובל? אמר רב ספרא, לא נצריך אלא למוכר בית בבתי ערי חומה. אדם שמוכר בית בעיר שמוקפת חומה ממות ישוע בן נון, הוא פגע בו יובל בתוך שנתו. זאת אומרת, הוא מכר את הבית פחות משנה לפני שנת יובל. סגל את החמינה, אילולי שהתורה אומרת לא יצא ביובל, ליפוק ביובל. אני מכרתי את זה תוך פחות משנה לפני היובל. מגיע שנת יובל, אני לא צריך לבדות את זה בכסף. שנת יובל מחזירה לי את זה בחזרה. כמו שזה מחזיר את השדות לכל השכנים, לכל אחד שמחר שדה, שדה אחוזה. כמה שמלן לא יצא ביובל. לכן מלמדת אותנו התורה, בית מושב עיר חומה זה אחרת לגמרי. גם אם היובל הגיע תוך השנה הראשונה, אם בעל הבית פדה את הבית, הוא מקבל את זה תוך שנה. אבל יובל לא מחזיר את הבית לבעל הבית. עד כאן השיעור על דף למד א'.